אנחנו במזמור ק"ג, התחלנו אותו. פעמיים חוזר דוד על ברכי נפשי את אדוני, ופעם שלישית זה יהיה בסוף המזמור. וגם המזמור הבא פותח ומסיים בברכי נפשי את אדוני. כן, סיימנו אתמול בביטוי הקשה, קצת המשביע בטוב עדייך, נכון? וק"ג ו' עושה צדקות אדוני, השם נוהג בצדק, והשם עושה משפטים לכל עשוקים, דהיינו רב את ריבם מיד עושקיהם, מיד אלו שלקחו מהם דבר שלא כדין, והוא משיב להם את העושק. אז הקדוש ברוך הוא מתייצב לימין החלש והעשוק, יודיע דרכיו למשה. אומנם זה כתוב בעתיד, אבל הכוונה היא לעבר, בלשון הפיוט כמעט חופשי חופשי מתחלפים הזמנים. אז הקדוש ברוך הוא הודיע את דרכיו למשה, דהיינו הודיעני נא דרכך ואת דעך, והקדוש ברוך הוא נענה לו. ולבני ישראל הוא הודיע את עלילותיו, דהיינו את מעשיו הנפלאים עמם, וגם זה כתוב שם בסמוך לגמל מידות, נגד כל עמך אעשה נפלאות. אז הוא הודיע לבני ישראל את מעלליו הגדולים, ופה יש ממש ציטוט מי"ג מידות של רחמים, תפילתן, כן, השם אל רחום וחנון אדוני, הקדוש ברוך הוא מרחם ונותן חנינה ומתנת חינם, ערך אפיים, הוא לא ממהר לכעוס, ואפיים בא כמו מספריים, גרביים, נעליים, בגלל שיש שני נחירים או נחיריים באף, וכשאדם כועס אז יוצא אוויר חם מאפו. אז ערך אפיים זה מי שמעריך אפו, לא ממהר לכעוס. ורב חסד, דיינו מרבה לשמור את בני בריתו. אז כנגד רב חסד, כן, רב חסד זה אם היינו ממשיכים בספר שמות, אז נוצר חסד לאלפים, כדוש הוא שומר את הברית ואת החסד לאלפי דורות, לאוהביו ולשומרי מצוותיו, וגם בעשרת הדיברות, כן, גם ביתרו וגם בכתיסה. כנגד זה שהוא מרבה לשמור או לנצור את חסדו, אז כשהוא כועס לא לנצח יריב ולא לעולם איתו, כן, הוא לא כועס זמן ארוך ולא שומר את כעסו, לא נותר את כעסו זמן ארוך, כי הוא פוקד עוון אבות על שלישים ועל רבעים, וגם כתוב שם בסוף י"ג מידות של רחמים, לעומת נוצר חסד לאלפים, או אם נרצה אז בתהילים זה כתוב הרבה פעמים בצורות של כי לעולם הסדו. אז החסד, כן, ברית החסד והטבה היא עולמית לאלפי דור, ואילו הכעס והמריבה הם לא לנצח ולא לעולם. זה לגבי הכמות, נקרא לזה כך, כמה זמן הוא זוכר דברים. אז יש לו זיכרון סלקטיבי, דברים טובים הוא זוכר לנצח, דברים רעים הוא נוטה לשכוח. ומבחינה איכותית, לא חטאינו עשה לנו ולא חעוונותינו גמל עלינו. אז הנה, גמל זה מקביל לעשה, זה לא השיב גמול, אלא זו העשייה הראשונית. אז כן, חז"ל אומרים שלא לומר ככה, שאדם לא יאמר לא נפרעתי כעוונותיי, שאז יגידו טוב, אם ככה מגיע לו עוד קצת. מעניין, אולי בלשון רבים כן אפשר להגיד. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא לעולם לא מיצה איתנו את העונש עד הסוף, אז יש פה חטא ועוון, ובסוף פסוק י"ב נראה פשע ונושא עוון ופשע וחטאה, שזה גם נזכר שם בי"ג מידות של רחמים. אז ללא ספק דוד פה משתמש בלשון התורה. אלא כן, כי חרבו השמיים על הארץ, כמו שהשמיים גבוהים מעל הארץ, כך גבר חסדו, דיינו ברית הטבתו על יראיו, זה בממדי גובה, ובממדי רוחב כרחוק מזרח ממערב, כמו שמקום זריחת השמש רחוקה מהמקום שבו היא שוקעת, כך הקדוש ברוך הוא הרחיק מאיתנו את פשענו, כן, שלא יקטרגו עלינו, שלא נהיה קשורים אליהם יותר. אז יש פה ממדי גובה וממדי רוחב שהם באים כמשל, כדוגמה לרוב טובו וחסדו של הקדוש ברוך הוא. כן, בסדר, אבל הם יראה. אדם שמשתדל לשמור תורה ומצוות, אבל כי אין צדיק בארץ, כי אדם אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. כן. אפשר גם להגיד שיראיו בגדול לכל עם ישראל. ואם נרצה, אז ראינו ממד גובה וממד רוחב, אם נרצה, אז יש פה איזה ממד עומק, אבל אתה יודע, עומקו של לב, כן, כרחם אב על בנים, ואתמול אמרנו שכמו בארמית, אז רחם זה כמו שאב אוהב, לא רק מרחם, אלא אוהב וחומל על בניו, ריחם אדוני על יראיו, הוא מרחם עליהם, אוהב אותם, ולא ספק מכאן זה נלקח להיום הרת עולם, עם כבנים, רחמנו כרחם אב על בנים, אז זה בא מכאן. טוב, ראיתי שהרב מזוז כתב דבר נחמד, הוא אמר זה נמשל לרחמי אב, כי אמא לפעמים מרחמת כבר מעבר כבר ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן, כמו שאומרים, כבר מזיקה לילד מרוב רחמים. הרחמים של האבא הם תמיד נזוגים בדין, ולכן הם יותר נכונים. אז הרעיון הוא יפה, אבל נראה לי פשוט שלא נאמר כרחם אב, כי הקדוש ברוך הוא מוצג תמיד בלשון זכר במקרא, למרות שהוא לא זכר ולא נקבה, כן, אבל כך חוקי הלשון העברית, דבר שבדרך כלל יעדיפו את הלשון הזכר, לכן כתוב כרחם אב. אבל הרעיון שהוא אומר, יש מה להתבונן בו. נכון, אתה צודק. כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם,
ובירושלים
תנוחמו. איך?
עדיין לא מתעסקים.
זה לא הוא, אלא האיש, האמא שלא תרחם אותו, נכון.
אשר רוצים
לשם זה. כן, אבל שם זה, שם האמא מנחמת את האיש, ואני אנחם אתכם. פה זה כרחם אב על בנים. טוב, גם פה זה משל. הערה טובה. כי הוא, כן, אכן הוא ידע יצרנו, ייתכן שזה בכפל משמעות, גם את תאוותנו הרעות יצרנו, יצר לב האדם רע מנעוריו, וגם את יצירתנו, והוא זוכר, כן, זכור, וכמו רוכב ורחוב, דולק ודלוק וכיוצא בזה, אז הוא זוכר את יצירתנו, את יצרנו, כי עפר אנחנו, ומה כבר יש לצפות? ממי שיסודו בעפר, אז כאילו עלול לחטא ועלול לחסרונות, מובנה בו. אנוש כחציר ימיו, כן, ימיו קצרים, כמו ימי העשת, כציץ השדה, כפרח שפורח, שביץ ציץ, כי רוח עבירה בו ואיננו, כן, הרוח מייבשת אותו, ולא יכירנו עוד מקומו, דיינו, במקום שבו הוא פרח, לא יישאר שום סימן היכר לכך שאי פעם היה פה פרח, אז ככה גם האדם, אז היום אנשים מאוד חשוב להם להשאיר אחריהם איזה ספר זיכרון, אולי איזה בניין על שמם, או מיזם וכו' וכו', אבל הפסוק אומר שגם זה נשכח בסופו של דבר, כן, ולא יכירנו עוד מקומו. אין זיכרון לראשונים, וגם לאחרונים שיהיו, לא יהיה להם זיכרון. כמה שזה קשה לאדם, אבל צריך להסתגל לזה מראש. אולי זה אומר שלא צריך להשקיע בהנצחה, כי בסוף, אחרי 100 שנה, הרי שום דבר לא מחזיק את זה. למה אין הסכמי?
כי רוח עברה בו
על העסק. על העסק, כן. יבשה אותו, כמו הקיקיון של יונה וכו'. כתוב לי פה ישעיהו מם וזין. מה כתוב שם? אולי יבש חציר נבל ציץ. אכן חציר העם, יכול להיות, לפי המם זה נקים שם. נחמות ישעיהו. מם וזין, מה כתוב שם?
כל המטרה והמאמה יקרם, כל הבשר חציר וכל חזוק ציצר.
כל הבשר חציר. כלומר, האדם הוא כמו חציר, יבש חציר, נבל ציץ, ודבר אלוהינו יקום בעולם. טוב. ואז מקודם ראינו ממדי גובה ורוחב להמשיל את חסד השם, עכשיו ממדי זמן וחסד אדוני, כן, אבל האדם הוא זמני, אבל חסד אדוני מעולם ועד עולם בכל הזמנים נטוי על יראיו, וצדקתו, צדקתו פה במשמעות של כמו צדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות, כמו שכתוב בדברים בבית חנן כמדומני, אז צדקה תהיה לנו, דיינו גמול המעשה הטוב שהאדם עושה עומד לבני בניו. וראינו כבר את הרעיון הזה שנכון שחיי האדם הם קצרים ולא משמעותיים, אבל הקדוש ברוך הוא נוצר חסד לאלפים, הוא משלם את הצדקה שהאדם עשה גם לבני בניו. ראינו את זה בתפילה למשה איש האלוהים, כן, יראה על עבדיך פעוליך והדרך על בניהם וכולי, שבזה מתנחם משה רבנו. אז גם כשהאדם כבר לא כאן, הקדוש ברוך הוא זוכר לבניו את מעשיו הטובים ומשיב להם גמול. ולמי הוא משיב גמול? לשומרי בריתו, שזה כנגד וחסד אדוני, הרי שומר הברית והחסד וברית הטבה הדדית, ולזוכר פיקודיו, מי שזוכרים את מצוותיו ועושים אותם, כן, לעשותם. יש פה ככה מאוד מזכיר את זכור ושמור, שזה בעצם זה אותו דבר, כן, שזוכרים על מנת לשמור, ולזוכרי ולשומרי. אדוני בשמיים מכין כיסאו, כונן אותו ביציבות, ומהשמיים מלכותו מושלת גם בארץ, מלכותו בכל משלה. הרמב״ם כותב שמה שאנחנו מייחסים את הקדוש ברוך הוא שהוא יושב שמיים, למרות שהוא נעלה ממושגי המקום, הוא לא קרוב יותר לשמיים מאשר לארץ, כי זה מבטא רוממות, כי זה מבטא ריחוק. לא כל כך נוח לנו שהקדוש ברוך הוא יישב לנו פה, נשוף בעורפנו, כן, שיביתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול מעלות הצדיקים, לא כל אחד יכול לחיות ככה. אז מעדיפים לומר שהוא בשמיים, שיתפוס טיפה מרחק וגם מבטא גובה. והרמב״ם כותב שבשמיים מלכות השם יותר ניכרת, כנראה בגלל שאין שם בני אדם, כי בני אדם יש להם בחירה חופשית, אז לפעמים הם פועלים נגד, מה שאין כן בשמיים, אף פעם השם יש לו... נכון, לפעמים אדם מתעצל לא קם בתפילת שחרית. השמש אף פעם ועוד לא קרה לה. תעצל בזה. אז רואים את מלכות השם ואת שליטתו בשמיים באופן בולט יותר מאשר בארץ. ויות הוא דיבר על השמיים, אז גם המלאכים מתייחסים לשמיים, למרות ששוב, הם לא נבראים גופניים, הם לא נמצאים במקום. ברכו אדוני, המשורר פה דוד, קורא גם למלאכים להצטרף איתו לברכה ולתהילה. ברכו אדוני מלאכיו שעומדים לפני כיסאו, הכין כיסאו, גיבורי כוח, גיבורי כוח זה כמו גיבורי חי, חי בארמית וכוח בעברית, גיבורים בעלי כוח, לעשות את דברו, דיינו הם גיבורים לקיים את צו מלכם, ולשמוע בכל דברו, דיברנו על כך אתמול, שנעשה ונשמע, ובעצם היינו אחי, לשמוע ולעשות ולציית. לקבל שמיע עלי סביר עלי, כן, התקבלו הדברים על ליבו. ברכו אדוני כל צבעיו משר איתיו עושה רצונו. אז בפסוק הקודם היו לנו מלאכים, ופה יש שני שמות נרדפים ממלאכים, והראיה הללו כל מלאכיו, הללו כל צבעיו, אנחנו אומרים שם בסוף התהילים כל יום, נכון? ובמזמור הבא אנחנו נראה עושה מלאכיו רוחות משר איתיו אשלוהית, את צבעיו ומשרתיו זה... ושוב, גם למלאך אין בחירה חופשית, אבל מילה מאוד ניכר בהם הנושא של הצייתנות. וברכו אדוני כל מעשיו, כל ברועיו, אשר בכל מקומות ממשלתו, כמו שראינו שמלכותו בכל משלה, אבל אחרי שהוא קורא לכולם להצטרף אליו, הוא מסיים במעין הפתיחה, וקורא לנפשו, דיינו, לכוחות חייו ורגשותיו, לברך את השם. אז מה רואים פה במזמור הזה? לא תמיד הכותרות שאני נותן הן מוצלחות. כן, גדלות השם וקטנות האדם, ושאדם הוא כציץ השדה, הוא חולף, והשם הוא נצחי. גדלות השם וקטנות האדם אינם מונעות קשר הדוק בין הנברא לבוראו ולהפך. כן, אלא אדרבה, הפער הוא פער אינסופי, אבל גם הקרבה היא הקרבה הגבוהה ביותר שיש. נשים לב שבמזמור הזה אין תפילה, אין פנייה, אל השם, אלא זה שיר הלל ושבח לקשר שבין האדם ובין ישראל, שכמה קדוש ברוך הוא רב חסד וכולי, אל האדם שנאמן לו, כבר ברית נאמנות הדדית למרות הפער האינסופי. טוב, אז אמרנו בתחילת דברנו היום שהפרק קופג, מזמור קופג פותח ומסיים בברכי נפשי את אדוני, וכך גם קופד, כנראה בגלל זה הם סודרו זה אחר זה. ברכי נפשי את אדוני, אדוני אלוהי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת, עוטה אור כסלמה, לפני שמיים כיריעה, המקרב המים עליותיו, שם עבים רכובו, המהלך על כנפי רוח, עושה מלאכיו רוחות, משערתיו אש לוהט, יסד ארץ על מכוניה, בל תימות עולם ועד, תהום כלבוש כיסיתו, על הרים יעמדו מים, מנגע ערתך ינוסון, מן כל רעמך יחפזון, יעלו ערים ירדו וקעות, אל מקום זה יסדת להם. גבול שמת בל יעבורון, בל ישובון לחסות הארץ. נעצור פה. רבנו אברהם בן עזרא כותב המזמור הזה בצדק, שהוא מקביל לפרק א' בבראשית. בעצם הוא מתאר את הבריאה, והמשורר מברך את השם על התגלותו בבריאה, כן, השם אלוהי, גדלת מאוד, אתה גדול מאוד, הוד והדר לבשת, כן, הוד והדר זה זוהר ויופי שנאמרים על מלכים, הוד והדר תשווה עליו, ראינו שם בצדקתך לבין מלך. אז הקדוש ברוך הוא מתלבש בהשם מלאך גאות לבש, אז הוא לובש הוד והדר, ודיברנו על זה אתמול בסוף מזמור קב, שלפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמיים, כלבוש תחליפם ויחלופו, דיינו שהבריאה היא לבושו של הקדוש ברוך הוא, כמו שאדם מבלה את הבגד, והוא גם מסתתר באמצעות הבגד, אבל גם מתגלה באמצעות הבגד, כי אפשר לדעת לפי סגנון הלבוש שלו וכו', אפשר לדעת עליו משהו. אז גם כאן, הוד והדר לבשת, זה כמו שמיד נראה, לגבי הבריאה, ומה הדבר הראשון שהשם אמר שיהיה?
אור.
אז הוא פה עוטה אור כסלמה, הוא מתעטף באור כמו בגד, ובראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אז הוא נוטה, הוא פורס את השמיים כיריעה, כן, כן, וימתחם כאוהל לשבת, כמו שכתוב בישעיהו. אז האור הוא בגדו של הקדוש ברוך הוא, אולי בגלל שזה הוד והדר, כן, זה בגד מאיר כזה, והשמיים מתוחים כיריעה מעל הארץ. כן, האור בעצם עוטף את כל כיפת השמיים. המקרב המים עליותיו, את הקומה השנייה, את העלייה, הקדוש ברוך הוא קירה במים, עשה תקרה של מים, דהיינו הבדיל בין המים העליונים לבין המים התחתוניים, והוא עצמו, הקדוש ברוך הוא, שם עבים רכובו, הוא רוכב על עב קל, כמו שכתוב בישעיהו, והוא מהלך על כנפי רוח, כן, הרוח שמעיפה את העננים, היא עצמה מצוירת כאן כמו איזה בעל חיים, בעל כנפיים, וירכב על קירוב, ראינו ויעוף, נכון, וידע על כנפי רוח, ראינו את זה בשירת דוד. אז הקדוש ברוך הוא משתמש בעננים וברוחות כביכול כדי הם מרכבתו.
למה מקרב המים על ידיו? אמרנו שזה מפריד בין מים העליונים התחתונים ולא בעצם מוביל את הימים,
כי זה בעלייה למעלה, וגם ההמשך השם עבים רכובו, וגם לפני כן נוטה שמיים, וגם עלייה וגם שמיים וגם עבים, הכל פה מדבר לא על הארץ, נכון? תקרא המקרה, כן. אחר כך אנחנו נראה לשאלתך, זה פסוק זין, זה יקבו המים אל מקום אחד, זה יום שלישי כבר, פה אנחנו ביום שני כעת, והשם עושה את הרוחות למלאכיו, עושה את שליחותו באמצעות הרוח, והאש המלהטת משרתת אותו. אפשר להסביר כך, אפשר להסביר קצת באופן יותר רוחני או עמוק, שמצינו גם אצל יחזקאל שם, שרוח שערה ואש מתלקחת במראה המרכבה, וגם אצל אליהו בחורב, כן, ואחר הרוח אש. אז רואים שהקדוש ברוך הוא, הפמליה שלו, כלולה באמת מרוח ואש. אז מושגים רוחניים יותר. לא, אני לא, זה לא אמרתי, כי מלאך זה נברא רוחני, ורוח זה דבר גשמי, רוח זה מולקולות של חמצן, ואני יודע מה. הבאתי שני הסברים אפשריים, הסבר יותר נקרא לו ביולוגי, שהשם משתמש ברוח ובאש כשליחיו בעולם, אם צריך להביא טייפון על איזה מקום, או שריפה גדולה וכו' וכו'. אפשרות אחרת, שזה משל לאיזה שהם דברים רוחניים, זה ראינו במרכבת יחזקאל ובמעמד חורב שם של אליהו, שבאמת אתה רואה שבפמליה שלו יש דברים שמכונים רוח ואש. והקדוש ברוך הוא ייסד את הארץ, את היבשה, על מכוניה, על בסיסה ויסודותיה, כן, ובל תימות עולם ועד, כך היא לא מתמוטטת לעולם, כי הוא על ימים יסדה ועל נערות תכונניה. זה באמת קשור אחרי שהקדוש ברוך הוא יצמצם את המים, אז הוא יוכל לייסד את הארץ. תהום, תהום בלשון מקרא זה
מאגר מים,
מאגר מים גדול, נכון, מצבור מים, לא חריץ עמוק כמו היום, זהירות תהום לפניך. אז כן, תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, או שם תהומות יחסיומו בראשית, וחושך על פני תהום. התהום שם זה המים שהציפו את כל הארץ, ועוד לא היה אור, אז היה חושך על פני תהום. אז ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה עושה מלאכיו רוחות על פני המים, כן, זה מאוד מזכיר את בראשית. מה אתה אומר? אולי משם זה הגיע, כן, אבל מה? יכול להיות זה החלל שבו נמצאים המים, אבל במקרא זה המים. אין מישהו שנפל לתהום, זה לא כמו בעברית שלנו. אז תהום כלבוש כיסיתו את הארץ, ואם תגידו צריך להיות כיסיתה, אז זה מה שנקרא גרירה, דיינו בהשפעת הלבוש, שזה לשון זכר, אז גם הארץ הפכה להיות זכר. אז כיסית את הארץ בלבוש של מים.
למה נגיד שכיסית את הארץ בלבוש של מים?
איך?
למה לא הפוך?
שמה?
כיסית את המים בלבוש של הארץ.
לא.
היה מים ש...
בגלל ההמשך של הפסוק. על הרים יעמדו מים, הכוונה היא, אפילו ההרים הגבוהים היו מכוסים במים. לא נראה שום דבר מן הארץ. עכשיו, זה לא כתוב במפורש במעשה בראשית. איפה זה כתוב? ויחוסו הערים במבול. אז יכול להיות שהמבול החזיר את העולם לתוהו ובוהו במידה מסוימת, בנקודת ההתחלה שלו. כן, אז אפשר גם להסביר קצת שונה מאשר מה שהסברתי, שאת הלבוש, את התהום, כיסית במשמעות של המכסה, לא המתכסה, כן, המכסה. פרסת אותו, את התהום, כיסיתו, על הארץ. אבל
מה שרציתי להגיד, אמרת שזה לא מסתדר.
זה מה שרצית להגיד, אז לא הבנתי אותך.
להרים יעמדו מים זה הפוך.
לא, אז לא הבנתי, לא, אתה רצית להגיד שכאילו, שהארץ על התהום.
לא.
או שלא הבנתי אותך נכון.
שיש את הארץ מתחת לתהום.
פרסת אותו, כיסיתו, הכוונה פרסת אותו, לא כיסית אותו, אלא כיסית באמצעותו. אז אם ככה, בסדר. מחילה, לא הבנתי דבריך.
אז אתם מסתדרים מהם ש...
לא, למה? אז על הרים יעמדו מים, בסדר. התהום מכסה כלבוש את הארץ. אפילו על הרים. למה לא? אפילו על הרים יעמדו המים. כל הארץ הייתה מכוסה, כיסוי מוחלט. מין גער עדך. מה?
גם תהום וגם הרים.
התהום מכסה גם את הארץ.
שני הכתבים.
התהום מכסה גם את הארץ. המים מכסים. אין חורים בשמיכה שפולטים שם כל מיני דברים. מין גערתך ינוסון, כן, יקבו המים, ויש הרבה פסוקים שויגער בים ויחרב, שזה מין נזיפה כזאת. אז הקדוש ברוך הוא גער במים, יקבו המים ממקום אחד ותראה היבשה, והמים נסו, וזה הים רעב הינוס וכו'. זה מראה שגם אמרנו מקודם שהמבול היה משהו מעין להחזיר את העולם לתוהו ובוהו, אז קריאת ים סוף הייתה משהו מעין התגלות השם בבריאה, שהמים נסים מגערת השם, מן כל רעמך, כדי שאנחנו מרעים עליהם בקולו, והם ממהרים לנו, שם יחפזון, ומרוב בעלה המים שכחו את כוח הכבידה, הם יעלו הרים ירדו וקעות, כן, המים ברחו מפני השם ככה, אפילו מלמטה למעלה, בדרכם אל המקומות הנמוכים, זה יכול להיות שיש שטפי מים אדירים, אז הכוח גם מעלה את המים למעלה, יעלו הרים ירדו וקעות לבקעה, אל מקום זה, אל מקום אשר יסדת להם, כזאת שאנחנו הכין למים, במילים אחרות, כנראה שנוצרו זה, אני יודע מה, בכל מיני אירועים של רעשי אדמה וכו', אז נוצרו אגני היקבות, נוצרו אמבטיות כאלה, ולשם המים זרמו אל המקום אשר יסדת להם. דרך אגב, אמרנו מקודם שתהום זה המצבור גדול של מים, נכון? ים בלשון מקרא, מה זה? מה זה ים? כל הדרשנים מסבירים איך אפשר להגיד כמים לים מכסים, הרי היינו ים, היינו מים, מה זה ים? ים זה אגן היקבות, זה מקום הקיבול, זה לא המים. ולכן אחר המחילה מהדרשנים אין כל קושייה מזה שהמים לים מכסים. יש דרושים יפים על זה שמלא ארץ זעת השם כמים לים מכסים, אבל גם פשט צריך לדעת, כמו ים שעשה שלמה, נכון? ים זה אגן ההיקבות, והמים הם התהומות, לא במידה מסוימת הפוך מאשר היום. היום הים זה המים והתהום זה החריץ. נפלאות דרכי העברית. טוב, אז הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא דאג שהמים יקבעו למקום אחד, הוא גם דאג שהם לא יחזרו חזרה. גבול שמת אשר שם חול גבול לים, כתוב ירמיהו, גבול שמת בל יעבורון המים, בל ישובון, כדי שלא ישובו לחסות את הארץ כמו שהיה בתחילה. אז פה באמת זה יום שלישי של יקבעו המים בתראי היבשה, ו... עם כל זה, הקדוש ברוך הוא דואג שיהיה ערוצים של נחלים ביבשה כדי להרוות אותה ולהשקות אותה. המשלח מעיינים בנחלים, גם כאן נחל זה ערוץ הנחל, זה לא המים. הקדוש ברוך הוא משלח מעיין, דהיינו נביעה של מים בתוך ערוץ הנחל, בין הרים יהלכון, כי ההרים הם גבוהים והנחלים הם עמוקים, אז הם אלה מעיינים או מעיינות. זה משמש לשון זכר ונקבה, זורמים להם גם ביבשה, והמעיינים הללו, הנחלים הללו, משקים את כל חיית השדה, ישקו כל חייתו שדי, ישברו פרעים, פרעים זה מה? חמור בר, לפרה, ופרה, ועיר פרה אדם יוולד, כך כתוב באיוב. אז החמורי הבר שוברים את צמאם, דהיינו מבטלים את איסורי הצמא, קוטעים את הצמא באמצעות שהם נמצאים במדבר, פתאום יש איזה שיטפון, משלח מעיינים בנחלים, בנרים יהלכון, אז כל חיות השדה ובתוכם גם הפרעים שוברים שם את צמאם, ועליהם, דהיינו ליד הנחלים, עוף השמיים משכון, כי העופות גם צריכים מקורות מים ו... גם עצים צומחים דווקא על שפת הנחל, אז עליהם, הכוונה בסמוך להם, שוכן עוף השמיים, ומבין עופיים, עופיים וענפים, ייתנו קול, ישמיעו את קולם, אותם עופות השמיים, אז זה בא ביחיד ורבים, ישכון זה ביחיד, ייתנו קול זה ברבים, כי עוף זה שם קיבוץ, כן? זה כמו צונה, או בחרצה בזה, שבאי לי שור וחמור וכיוצא, שזה שם לקבוצה. והקדוש ברוך הוא, איך?
למה אופיים זה ענפים?
למה זה ענפים? כי בדניאל, תכון רגע דניאל דלת ת, זה אומנם שם בארמית, אבל בסדר, שפות החיות, דלת ת, דרך אגב, עד שתפתחו, אז עוף ועופיים זה לשון נופל הלשון.
אופיה
שפיר ואינבה שגיא, דהיינו הצמרת שלו יפה, הענפים שלו יפים, ופירותיו רבים, ואחר כך מה כתוב? וענפו היא לא?
מזון נחולה ב.
כן.
תוכתו היא תתלל חיבת ברה, וענפו
היא,
מדורן
מצפרש ביה. אתה רואה שענפו היא ואופיה, כן, אופיה שפיר כתוב? כלומר, הנוף שלו, בקיצור, ואופיה זה גם עלים וגם ענפים, זה הנוף של העץ. אז מבין עופאים, דהיינו מבין נופו של העץ, העלים והענפים משמיעים קול. אז יש לנו פה דומם, שזה מים, שמביא צומח, שמביא חי, אלו עופות השמיים. עכשיו, דרך אגב, זו גם ככל הנראה הסיבה שיש במזמור שלנו חריגות מסדר הבריאה. אנחנו נראה למשל בפסוק י"ט, איזה יום זה פסוק י"ט? יום רביעי, ואילו פסוק י"ב וי"א זה יום שישי וחמישי, כן, פראים זה יום שישי, עוף השמיים זה יום חמישי, למה זה קורה? אז התשובה היא שיש פה מדובר כאילו על הקשר שבין רבדי הבריאה, המים מאפשרים צמחייה, הצמחייה מאפשרת בעלי החיים, אז נמשכים אחר הקשר של המזמור, גם אם זה לא בדיוק לפי הסדר הכרונולוגי של הבריאה. אבל מכל מקום ברור שיש פה תיאור של הבריאה. בסדר, נמשיך מחר בעזרת השם.